בכל אופן, זה הזכיר לי את מה שכתוב על רבי דיבר יעקב, או שם דומה, שהיה הולך שלושה חודשים ללמוד תורה, ולומד יום אחד, וחוזר הביתה שלושה חודשים. מה היא קוראים לו בר ברב דחד יומה? אז ככה, כל המאמץ הזה וההתכנסות לעסוק בתורה כמשהו בין 10 דקות לרבע שעה. אבל מהגמרא שם אפשר ללמוד שיש משקל גם גם לדברים בקיצור. באמת אני נזכר שהיה כינוס של האדמו"ר מקליב, של בר ברב דחד יומה. הוא בעצמו יסד כזה יום לימוד של פעם בשנה והתבסס על אותה גמרא. ועלה שם אחד מהדוברים, הוא עשה אירוע כזה חגיגי לרגל 13 שנה לבר ברב דחד יומה. ועלה נציג של גור, גור מקצרים. אמר, אמר בתוירו, אמר בחיים, ברכה והצלחה, ברוכי והצלוחי. ירד. זה מה שאני זוכר מפני שנים. אז באמת, להמתנה הזאת והתריכה שתזכו להרבות תורה ולהרבות חיים.
תמשיך את שמונה.
כן? זה אפשרי?
שיעור שני.
מה עם הארוחה? אפשר עד 7:45. אני בכל אופן תכננתי, אני רק רוצה להגיד שתי נקודות. נקודה אחת של הפעם הבאה שאולי הייתה ממש בסיום קצת להתאים אותה, ואולי נקודה שנפתח בה של מה שהבאנו שייכת לדף הזה. דף עצמו אולי נשנה אותו בלי נדר פעם הבאה. הכותרת שלנו שהייתה פעם שעברה זה על שההבדל בין יראת העונש ליראת רוממות, השתמשנו בביטוי טוב ותיקון. ובסוף, בקיצור, אמרנו מה העניין. רציתי זה שוב להבליט, שטוב מבטא את העולם הקמאי, הראשוני, הבסיסי, שקדם לעולם שיש בו תורה, שיש בו סדר, שיש בו חוכמה, שיש בו דעת. ויש לו חשיבות גדולה מאוד. הרבה שנים בהיסטוריה של העולם היו כדי למצות את הדרגה הזאת של הדרך ארץ שקדמה לתורה, את בניית המידות בכל העוצמה שלהם. ובהקשר הפסקה שראינו פעם שעברה, המזכיר כדי לבנות את יראת העונש, כל עניין של המבול קשור לזה. ועל גבי זה באה התורה. אפשר להגיד שגם בחיי כל אדם, כל יחיד, יש תקופה ארוכה של ילדות, גם דיברתי עם אשתי, אם אפשר כבר להביא לילדים הקטנים, יש ילד בן 5, ועוד אחד בן 4, שיחיו סרט על השמיטה. זה אומר, זה עוד לא מתאים להם, זה גדול עליהם. בשמיטה הבאה, שמיטה הבאה כבר היו גדולים. הוא היה בן 12, זאת אומרת, 12 זה עוד ילד. אמרתי, כל כך הרבה שנים בן אדם ילד, זה ביטול תורה. אבל זה כנראה נצרך. זה כמו שהעולם היה ילד, שזה המדרגה של הילדות שקודמת למדרגת הדעת, מדרגת הבגרות. אז ככה באמת בכל אדם זה מתבטא. שדרגת הילד היא מאוד חשובה לפני הדרגה של הדעת. היא בונה קומה טבעית מאוד חשובה. והקומה הטבעית היא לא רק לפתח את הרגשות, מה שבדרך כלל אומרים לטבע זה עצמות, הכוחות, הפריצה שלהם. לא, יש גם צורך לבנות את הטבע של היראה, של הפחד, של העבדות, הרב אומר. למה היינו 400 שנה עבדים במצרים, אומר הרב בהגדה של פסח? כדי לפתח את התכונה הזאת של עבדות, כדי שאחר כך נוכל להכיל אותה כלפי הקדוש ברוך הוא לבני ישראל עבדים. אז זה מה שנבנה והתפתח בכל התקופה הזאת של התוהו, אותה יראת העונש, אותה קומה בסיסית של הרגשה מאוד חזקה, מאוד תהומית, מאוד קיומית של פחד השם. אבל מה שצריך לשמור זה באמת שזה יישאר בבחינה הזאת של עולם התוהו. כלומר, שזה יישאר כחומר גלם, שזה יישאר כמשהו שהוא קשור לטבע שעליו הכל נבנה, אבל קומת הדעת צריכה להיות קומה יותר עליונה. כלומר, זאת ההבחנה, יש הרבה רגשות שהם מאוד יקרים, מאוד חשובים, אבל דווקא בתור אלה שנמצאים כאילו פה, להצביע כדי לומר את זה, נמצאים כאילו ברקע של הדברים. ברגע שאתה שם אותם פה, זה יכול להיות כל הפספוס. פה צריך באמת לבנות את האידיאלים, את הרצון, את ההזדהות, את השייכות, את היצירתיות, את החופש, את הדעת, את כל הקומה הנוספת של האדם, כל מה שהוא נבדל, נבדל מבעלי חיים. שבזה עיקר צלם אלוקים של באדם זה שיש לו דעת, שיש לו בחירה, שיש לו יכולת לחשוב על דברים גדולים, יכולת להרחיב את הדעת. אז בקומת הבחירה צריכה לעסוק בזה. ברקע, ומתוך כבוד גדול, צריך להיות גם הקומה הזאת הטבעית, הקומה הזאת הבסיסית, הקומה הזאת של, של יראת העונש. אז מין רגש בריא כזה. אפשר מדי פעם לצייר אותו, לחשוב עליו, עד כמה הוא טוב וכמה הוא חשוב, אבל עיקר התנועה הנפשית הבחירית הולכת לקומה יותר עליונה, ואם את המקום הזה שמים בקומה העליונה, אז זה מקטין, זה מצמצם, זה עושה את האדם שכל מה שהוא עושה זה לגרמה, לעצמו, זו תפיסה כמו שדיברנו, כמו אלילית, זה הסכנה הגדולה. אבל מאידך, וזה הפסקה הזאת מדברת על סכנה הפוכה, שכשמתרועמים מיראת העונש ליראת הרוממות, אז זה יכול להיות אובדן אחר. נקרא אותה פעם אחת, קצת בריאתה. כשאדם הולך על פי תומת חינוכו, עומד במצב הפשטות של אמונה וסדר מוסרי, מחובר ביראת העונש ואהבת שכר, בתור דבר העיקרי הגורם לכל סיבוב החיים הרוחניים שלו, כל המעשים הטובים, המידות הטובות, יונקים אז משורש קטן ושפל זה. כלומר, יראת העונש יכולה להיות מעמיד של בניין מוסרי שלם, בניין מוסרי וחינוכי שלם. כיוון שהוא מתעלה הרי הוא מתחיל לפקוח את עיניו, להכיר את הטוב והאור במיטת עצמה, לא רק מצד אהבת שכר ופחד העונש, אלא מצד עצמה. שוכח הוא מעט את עצמו, את פרטיותו, והרי הוא מכניס את עצמו יותר בחיי הכלל, הטוב הכללי מחד הוא לקחת את לבבו. ומתוך הדליגה הרוחנית הזאת, שהוא דולג מתוך החוג המוגבל באהבת עצמו הצרה אל אהבת הכלל הרחבה, הוא עלול לאבד קניינים, שהם אמנם לכאורה קטנים, אבל באמת נכבדים הם מאוד. סדרי חיים טובים, שמשרשים יפה בהליכותיו, בסדרי האמונה, מתאימים הם כולם דווקא אל העליוניות של מטרה של אהבת הכלל. אבל לא קל הוא הדבר להכיר את כל התווים המדויקים בתוך ההתרומות הרוחנית, הכללית. אבל כמה שקשה היא העבודה הזו בתחלתה, מוכרחת היא, כי אם יהיה האדם מאבד את הרשמים המעשיים כפי דייקנותם, מטשטש הוא בזה את הסגנון היותר חזק שבחיי המעשה, שהוא הבסיס לחיי הרוח היותר רוממים. ומפני שפוגם הוא בעבריינות מעשית את האידיאלים הניסיים של המגמות האחרונות של מעשה התורה והמצווה, אף על פי שאיננו מרגיש ביחוסם של המחשבות העדינות ברומות וזם, היא המעשים הללו. בכל מקום כך היא עמידה, שהנשמה נפגמת, האידיאלים מתרחקים בהוויתה המציאותית מההכרה הנפשית הפנימית, כלומר מהות החיים של הנפש, שהיא כבר שברה את הבסיס המעשי שלהם, ובזה כבר מתקצצות הכנפיים, והמעוף הנשמתי לגודל וסיגוב עליון מתחלש ובתוכיותו. יכול להיות שיגש, שיחשוב, יצייר וידמש, עדיין שט בעולמות הצליים, שהוא שואף לאידיאלים רמים, אבל הכוח הפנימי מסולק ומטומטם לדי הטמטום המעשי. והמסגרת המעשית שהייתה בטוחה כל כך בהשתמרותה, בהיות כל הנשמה קשורה למרכז של שכר ועונש, ולא התנסות אידיאלית וחפת של הכרה פרטית כלל, נעשית רפויה. אחרי התרוממות אל עולם האצילות הנפשית והכרה השכלית. כלומר, רב, באמת באמת, אז גם העולם האידיאלי זוקק את כל ההקפדה, על כל פרטי המעשים, את כל הזהירות, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. אבל הרבה פעמים זה לא פשוט. כלומר, כשאדם יש לו יראת העונש, אז הוא מפחד מפעם אחת לפספס נטילת הדיים, הוא מפחד מפעם אחת לדבר בחזרת השעץ, הוא מפחד מפעם אחת לגזול איזשהו שווה פרוטה של חבר שלו, מפחד פעם אחת להוציא איזו מילה שהיא לא ראויה. זה כשיש יראת העונש, זה תופס אותו כל רגע. אבל כשהוא נהיה אידיאלי, תופס את הרעיונות הגדולים, החשובים, עושה את הדברים מתוך הכרה, מתוך בחירה, אז פתאום הפרטים פחות מקבלים את המשמעות שלהם כרי. אפשר לתת הסברה לדבר בכללותו, בעצם זה שיש תורה, בעצם זה שיש ברית עם השם, אבל כשאתה בא כבר להסביר, אתה לא מסביר, אז פשוט אתה לא רוצה לעבור לרצון השם. אבל כשאתה בא במקום של הסברה, של הזדהות, של הבנה, של הכרה, אז קשה הרבה יותר לרדת לכל הפרטים. זה הסכנה. זה אולי המתח הגדול שאנחנו, מצד אחד רוצים להתרומם ליראת רוממות, רוצים להתרומם לאהבה. אבל לא תמיד הם, יש להם את אותו כוח לשמור על יראת שמיים, על הקיום הפשוט, כמו מה שעשתה יראת העונש. באמת גם שם זה נמצא, אומר הרב. אבל לא כל כך קל לילד את זה משם, כמו שזה פשוט לילד את זה מהיראת העונש. אתה אומר שזה פה אולי נוגע בבעיה שהציבור הדתי-לאומי, למרות שהם כבר מחלקים אותו לכמה חלקים, אבל עומד בפניה, שאולי פחות מדברים על עולם הבא. אתה מכיר בשיחות מוסר שיש אצלכנו החרדים, כל הזמן, עולם הבא, צריך בעונש, גן עדן, גיהינו. עשינו פחות, מדברים כלל ישראל, על האמת, על הערך של התורה. עולם הבא זה כאילו קטן. אבל מתוך זה אתה קצת מתרחק מהציור המוחשי, פשוט, החריף. אז לפעמים זה מאבד את הפעולה. כל פעמים טענה שאחינו, היראים, טוענים עלינו. כל הכבוד לאידיאלים היפים, אבל האם אתה יכול עם זה להגיע לאותה רצינות של הקפדה, לאותה רצינות של לימוד, לאותה הקפדה בקשרות, גם כשזה קשה, גם כשזה עומדי בכל מיני ניסיונות. זו שאלה גדולה, שהאדם בכלל וגם הציבור אולי עומד בפניה, איך מצד אחד להתרומם, זה מאוד יקר ומאוד חשוב להתרומם.
יכול להיות שאפילו אם נגדיר שמח לא מוגיעים לו את התוצאה שלנו לא דומה באהבה ובריאה ואומר כאילו מה נכון דווקא
אתה אומר שחלק מההשקפה זה שגם באמת התוצאות הן יש שאיפות לתוצאות אחרות אני מסכים שנרבים מה שקוראים מכירים את הביטוי? נרבים זה לא צריך אבל הרב פה מורנו ורבנו הרב שהוא הרב של כל הדרך הזאת מלמד אותנו שזה לא טוב שיהיה איזשהו הפסד. כן, הבאנו גם את המשפטים המפורסמים של איגרת התשובה, שהעיקר של התשובה זה ביטחון התשובה, עוצם השלווה, שמחת העוז וכו', אבל צריך לכוון איך שמחת אמת זאת ונועם זה בקודש, שזה איננו מפר עירה חלילה. ואיננו מגרע כחוט השערה מכל ההתערות הנפשית הנקנית בנפש בכל מיני ציורים של עירת התא. מה זה עירת התא? עירת העונש. אז אולי עוד נדבר בזה, אבל זה כאילו איזו נקודה של התלבטות, של התמודדות. וברמז נאמר שיש פה הבחנה אולי בין כשבונים את הקומה העליונה של הדעת על פי דרכי השכל בעיקר, על פי דרכי ההתבוננות ההגיונית, הרציונלית, שיש גם הסברות תורניות כאלה, או שבונים על פי פנימיות התורה. כשהולכים לפנימיות התורה, שזה גם עמוק, וזה גם נשגב, אבל זה כן נותן הרבה יותר יכולת גם לתת ערך עצום לכל פרט ופרט.